שלום. לפני שנמשיך אל הפרק, תזכורת זריזה. מועדון החברים של עושים היסטוריה עכשיו פתוח. מפגשים, תכנים והטבות ייחודיות למצטרפים. בקרו ב-members.ranlevy.com. וגם מפגש המאזינים של עושים היסטוריה בפתח, צוותא תל אביב, ב-26 ביוני, שעה 7 בערב. כרטיסים דרך האתר ranlevy.com. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 217. טלסקופ החלל האבל. חלק ב'.
Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our
transmission. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
עושים היסטוריה עם רן לוי.
בשנת 1990, לאחר 25 שנות עבודה והשקעה כספית בסכום של 2.5 מיליארד דולר, שוגר לחלל טלסקופ החלל האבל. טלסקופ רב עוצמה אשר היה אמור להחזיר את התמונות החדות והטובות ביותר שצילם טלסקופ כלשהו אי פעם. לחרדתם של כל המעורבים בפרויקט המורכב והתובעני, נתגלתה בטלסקופ בעיה חמורה. המראה הראשית, זו שאחראית על איסוף האור המגיע מהכוכבים המרוחקים, לוטשה באופן לא נכון, וכתוצאה הפיק הטלסקופ תמונות מטושטשות. חמור יותר, זאת הייתה טעות של טירונים, טעות שהצביעה על כשל חמור באופן ניהול הפרויקט על ידי נאסא. סוכנות החלל האמריקאית, שבקושי הספיקה להתאושש מאסון הצ'לנג'ר שהראה מספר שנים קודם לכן, ספגה מכה קשה. האפשרות לשלוח מעבורת שתחזיר את הטלסקופ לכדור הארץ לצורך תיקון המראה נפסלה מיד. שיגור מעבורת חלל עולה מאות מיליוני דולרים, וכולם יודעים שהסיכוי שהקונגרס האמריקני יאשר שיגור נוסף שואף לאפס. אם האבל יוחזר לכדור הארץ, זה יהיה רק כדי לשמש כמוצג מוזיאוני. התיקון יהיה חייב להתבצע בחלל, אם בכלל. נאסא הקימה ועדה מיוחדת שכללה אסטרונומים, אסטרונאוטים ומהנדסים עתירי ניסיון, שאספו הצעות שונות לתיקון המיקרוסקופי של הטלסקופ ובחנו אותן. אחת ההצעות, למשל, הייתה לחמם את המראה ואז לחופף אותה לצורה הנכונה. הצעה אחרת קראה לצפות את המראה בשכבת מתכת נוספת בעובי המתאים, ושלישית דיברה על החלפת המראה המשנית, זו שמקבלת את אלומת האור מהמראה הראשית ומחזירה אותה אל המכשירים המדעיים והמצלמות בערכתי הטלסקופ. כל ההצעות האלה ואחרות דומות להן נפסלו, כיוון שהאופטיקה בתוך האבל עדינה ומדויקת כל כך, עד שסביר להניח שהאסטרונאוטים בחליפות החלל המגושמות שלהם יזיקו לטלסקופ הרבה יותר מאשר יועילו. אבל בכל החושך הזה הייתה גם נקודת אור, קצה קצהו של חבל הצלה. בפרק הקודם סיפרתי לכם שהתקלה שהובילה לליטוש לא נכון הייתה מיקום שגוי של מכשיר בדיקה בשם מתקן אפס החזרי, או Reflective Null Corrector, שמטרתו הייתה לוודא שהמראה הראשית לוטשה לצורה הנדרשת. למען האמת, זה היה רק חצי מהסיפור. הנל קורקטור לא שימש רק לבדיקת הליטוש, אלא גם היה חלק מתהליך הליטוש עצמו. זאת אומרת, מלטשי המראה נעזרו בו כדי ליצור את הליטוש הרצוי. זו הייתה החלטה שגויה נוספת ברצף ההחלטות הניהוליות הגרועות של סוכנות החלל. דמיינו שאתם מציירים קו באורך 30 סנטימטר בעזרת סרגל, ואז מוודאים את אורכו של הקו בעזרת אותו סרגל. האבסורד בולט לעין. תוצאת המדידה תהיה תמיד 30 סנטימטר, ולא משנה מה אורכם האמיתי של הקו והסרגל. אבל מאידך, אחת מתוצאות הלוואי של ההחלטה השגויה הזו, הייתה שהמראה הראשית אמנם לוטשה לצורה הלא נכונה, אבל הליטוש עצמו היה בכל זאת מושלם. שוב, דמיינו את הקו שציירנו באמצעות הסרגל. גם אם אורכו האמיתי של הסרגל הוא 29 סנטימטר במקום 30 סנטימטר, עדיין נקבל את הקו הישר שביקשנו, רק קצר יותר. באותו האופן, המראה הראשית של האבל הייתה מלוטשת למשעי בסטנדרטים הגבוהים ביותר האפשריים, אך לכימור הלא נכון. העובדה הזו פתחה באופן מפתיע צוהר קטן של תקווה למהנדסיה של נאסא, שכן פירושה שניתן באופן עקרוני לתקן את השגיאה באמצעות מראה אחרת שתלוטש בדיוק לצורת המראה הראשית אבל הפוך. זאת אומרת, אלומת האור המקולקלת שתגיע מהמראה הראשית, תעבור דרך מראה חדשה שתקלקל אותה פעם נוספת, אבל הפעם בחזרה לצורה הנכונה. אבל עלייה וקוץ בה, כדי לבנות מראה שמסוגלת לתקן את אלומת האור המקולקלת, על המהנדסים לדעת את צורתו המדויקת של הכימור החדש, השגוי של המראה הראשית, וזו, מה לעשות, מרחפת 500 קילומטרים מעל ראשיהם. כיצד יוכלו המהנדסים לדעת מהו הכימור הנכון? כאן סוף סוף שיחק המזל לנאסה. ועדת החקירה שבחנה את כשלי הפרויקט מצאה את הנאל קורקטור במפעל של אלמר פרקינס מורכב בדיוק כפי שהיה בית ליטוש המראה הראשית. אמנם חלפו 10 שנים, אבל אף אחד לא פירק או הזיז את המכשיר ממקומו. העובדה הזו אפשרה למהנדסים לחשב בדיוק את הכימוי הרצוי שיבטל את השגיאה הקיימת וישיב את אלומת האור למצבה המקורי. השאלה הבאה הייתה, היכן בתוך הטלסקופ כדאי להתקין את המראה המתקנת? בהבל היו 5 מצלמות ומכשירים מדעיים מסוגים שונים שקיבלו כל אחד בתורו חלק מאלומת האור ששלחה אליהם המראה הראשית, והמצב הזה יצר 2 אפשרויות עקרוניות. הראשונה היא להתקין מראה מתקנת נפרדת בתוך כל אחד מהמכשירים השונים, דהיינו 5 מראות שונות. במילים אחרות, זה דומה ל5 אנשים שיושבים מול טלוויזיית תלת מימד, וכל אחד מהם מרכיב משקפיים משלו כדי לראות את התמונה התלת מימדית. זהו פתרון אפשרי בהחלט, כיוון שהבל תוכנן מראש כך שהאסטרונאוטים יוכלו להוציא את המכשירים המדעיים ולהחליף אותם בחדשים בקלות יחסית. הבעיה הייתה שידרשו שנים ארוכות כדי לבנות מחדש את המכשירים המדעיים עם המראות המתקנות, ובכל שנה שעוברת גדל הסיכון שהקונגרס יחליט לבטל את הפרויקט כולו ולמשוך את התקציב. האפשרות השנייה אם כן היא להתקין את המראה שלב אחד קודם לכן, עוד בטרם אלומת האור מתפצלת ל5 אלומות נפרדות. זהו פתרון מהיר ופשוט יחסית, כיוון שהוא לא דורש שינוי במכשירים הקיימים. אבל איפה אפשר למצוא מקום בתוך הטלסקופ למראה שכזו, ואז למצוא דרך להתקין אותה בדיוק במקום הרצוי, מבלי שהאסטרונאוטים יפגעו בטעות במכשירים העדינים? את ג'ים קרוקר, מנהל התפעול של מכון טלסקופ החלל, הכרנו בפרק הקודם. קרוקר היה מהנדס חשמל, ונכח בדיונים השונים שבהם שבוע מהנדסים והאסטרונומים את הראש, בניסיון לפצח את אתגר תיקון הטלסקופ. אחת מהישיבות התקיימה בשוויץ, ובתום יום מפרך של דיונים חזר קרוקר לבית המלון שבו התארח. הוא הניח את החפצים שלו על השולחן, התפשט והתכונן להיכנס למקלחת. כאן נתקל קרוקר לצערו בבעיה אוניברסלית שאני בטוח שכל מי שטייל בחוץ לארץ מכיר היטב. איך פותחים את המים החמים? קרוקר האמריקני היה רגיל לסידור של 2 ברזים שאחד מהם פותח את זרם המים החמים והשני את זרם המים הקרים. הדוש במקלחת השוויצרית היה בסגנון שמוכר גם בישראל. זרוע אחת מסתובבת על ציר וקובעת את עוצמת הזרם וכן את הטמפרטורה. קרוקר שיחק עם הברז של הדוש כדי להבין איך הוא עובד, ואז זה היכה בו. כאן מולו, במקלחון השוויצרי, מונח הפתרון לצרותיו של הבל, הזרוע המסתובבת. הוא ראה בעיני רוחו מתקן שאליו מחוברות כמה זרועות קטנות שכאלה שמחוברות לציר מרכזי. בקצה כל זרוע מראה קטנה בעלת הכימור הדרוש לתיקון העיוות. בזמן ההמראה הזרועות יהיו מקופלות ונעולות כדי שלא יישברו, אבל כשיותקנו בתוך הטלסקופ ייפתחו וייפרסו כמו עלי כותרת של פרח, ללא מגע ידם של האסטרונאוטים. כל מראה קטנה תשלח אלומת אור מתוקנת למכשיר מדידה אחר. למחרת, בישיבת הוועדה, הסביר קרוקר לשאר החברים את הרעיון שלו. הוא ציפה להתנגדות עיקשת, שכן ההצעה שלו תחייב ויתור על אחד המכשירים המדעיים הקיימים בטלסקופ לטובת מתקן המראות. אבל הרעיון שלו היה כל כך אלגנטי, עד שאף אחד לא פצע פה. אולם ישבו והביטו בו בשתיקה המומה. 2 לאחר מכן היה המתקן שהגה קרוקר במקלחת בשוויץ, מורכב ומוכן להעמסה על מעבורת החלל. ג'ים קרוקר עצמו הוביל את הקבוצה שפיתחה את המתקן, שזכה לכינוי Co-Star, ראשי תיבות באנגלית של Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement. בשיגור המעבורת שטיסה את Co-Star לחלל נקבע לדצמבר 1993. פרט להתקנת מתקן התיקון האופטי, נעשו כמה וכמה שינויים, תיקונים והחלפות בטלסקופ. למשל, להאבל יש 6 ג'יירוסקופים. אלו גלגלים קטנים שמסתובבים במהירות של 19,000 סיבובים בדקה. בעקבות הסיבוב המהיר, הג'יירוסקופים נוטים לשמור על האוריינטציה שלהם בדיוק גבוה מאוד. בימים אלה ממש יש לנו הזדמנות נדירה לראות ג'יירוסקופ בפעולה. צאו החוצה. תפסו איזה ילד אקראי ברחוב, הפכו אותו עם הרגליים למעלה ותנערו היטב. 300 ספינרים אמורים ליפול ממנו בוודאות. קחו ספינר אחד ותסובבו אותו במהירות, וכשתנסו להזיז את הספינר המסתובב, אפשר יהיה לחוש היטב בהתנגדות של הצעצוע האידיוטי לשינוי הכיוון. התכונה הזו של שמירה על יציבות הכיוון חיונית כדי לאפשר לטלסקופ להינעל על העצם המצולם במשך דקות ואפילו שעות במהלך חשיפות ארוכות. אבל האבל כבר בילה בשלב הזה כ3 שנים מחייו במסלול סביב כדור הארץ. הג'יירוסקופים העדינים סבלו משחיקה גבוהה והיו זקוקים להחלפה. פרט לג'יירוסקופים, על האסטרונאוטים היה להחליף אחת ממצלמות הטלסקופ, פאנל סולארי, פיוזים במערכת החשמל, חיישנים מגנטיים ועוד רשימה ארוכה של רכיבים קטנים אחרים. אם האבל היה מכונית, לא היינו אומרים שהוא נכנס לתיקון, אלא לאוברול. זו הייתה משימת התחזוקה הקשה והמורכבת ביותר של נאסה אי פעם, והיו מי שראו בה מעין מבחן הוכחת יכולת לקראת הקמת תחנת החלל הבינלאומית, שגם היא ודאי תדרוש תחזוקה מורכבת לאורך זמן. האחריות על הובלת משימת התיקון של האבל נפלה על כתפיו של סטורי מסגרייב, אחד האסטרונאוטים הוותיקים והמנוסים ביותר של סוכנות החלל, שנבחר להוביל את צוות מעבורת החלל, דיסקאברי. כל אחד מחברי הצוות היה מודע לכך שתהיה להם רק הזדמנות אחת לתקן את הטלסקופ, ואם יפשלו, ההשלכות לגבי שאר תוכנית החלל המאוישת של נאסה עשויות להיות חמורות מאוד. אי לכך, התאמנו האסטרונאוטים של דיסקאברי לקראת המשימה כמו אתלטים שמתאמנים לקראת אולימפיאדה. מסגרייב תיאר בראיון עיתונאי חלק מתהליך האימון בתוך בריכה שמדמה את התנאים בחלל. ציטוט, עשינו את הדברים למטה בבריכה ממש כמו שנעשה אותם למעלה. בשבע בבוקר הגענו לשם וקיבלנו תדרוך לגבי מה שהיינו אמורים לעשות, ואז סידרנו את הכלים שלנו. אחר כך נכנסנו לחליפות ועבדנו בבריכה במשך 6 או 7 שעות. בסיום העבודה הפקנו לקחים ואז המשכנו לחדר הכושר. נתנו שעה, שעה וחצי של עבודה, ואחר כך חזרנו לבריכה כדי לדבר על הפעילות של היום למחרת. זה נגמר ב-10 בלילה בערך, וב-7 בבוקר למחרת מתחילים הכל מחדש. עשינו את זה יום אחרי יום אחרי יום במשך 3 שבועות. סוף ציטוט. דוגמה נוספת מרתקת למידת המחויבות של האסטרונאוטים למשימתם אפשר למצוא בסיפור הבא. אחד החששות שהעלו המהנדסים לקראת משימת התיקון הייתה שחשיפה ישירה של פנים הטלסקופ לאור השמש הלוהט עלולה לסכן את האופטיקה העדינה של העדשה. כדי להימנע מחשיפה ישירה שכזו, תוכנן התיקון להתבצע כך שמעבורת החלל תרחף בין הטלסקופ והשמש ותטיל את צילה על הטלסקופ והאסטרונאוטים שלצידו. בתנאים האלה תרד הטמפרטורה ל-170 מעלות מתחת לאפס. במאי 1993, 7 חודשים לפני השיגור המתוכנן, נכנס סטורי מסגרייב לאחד התרגולים הקשים והסנועים ביותר על אסטרונאוטים, בדיקת וקום טרמית. אימון שמסגרייב מכנה אותו הגיהנום הכי גרוע בעולם, והיום הקשה ביותר שיהיה לך בתור אסטרונאוט. אני מזכיר לכם שבאחד הפרקים הקודמים ערכתי לשיחה את יצחק מאיו, אסטרונאוט הגיבוי של אילן רמון, שסיפר איך באחד האימונים הראשונים שלו נעלו אותו בתוך ארונית קטנה וחשוכה למשך כמה שעות, רק כדי לראות אם יש לו קלסטרופוביה. אני לא הייתי מסכים אפילו להיכנס לאותו בניין שבו נמצאת הארונית הזו. אם סטורי מסגרייב מכנה את בדיקת הוואקום הטרמית הגיהנום הכי גרוע בעולם, אנחנו יכולים להניח שזה לא היה אימון קל. בכל אופן, האסטרונאוט פוסע עם חליפת החלל שלו לתוך תא חשוך וריק מאוויר, ובמשך מספר שעות מתרגל שימוש בכלי עבודה שונים, שולף מברגים, פותח וסוגר מלחציים וכו'. בדיקת וקום טרמית נעשית כדבר שבשגרה בכל משימת חלל מאז אפולו, ואף אחד לא הקדיש לה מחשבה רבה מדי. כדי לדמות את התנאים שישררו בזמן תיקון הטלסקופ, קורר תא הוואקום לטמפרטורה של מינוס 170 מעלות. מסגריב החל לעבוד, אך ככל שנקפו השעות, החל הקור האז לחדור דרך הכפפות של לבש. הוא איבד תחושה באצבעות, אבל המחויבות שלו להצלחת המשימה הייתה כל כך גדולה, עד שהוא החליט לחרוק שיניים ולהמשיך את האימון עד תומו. רק בתום הבדיקה, כשפסע מסגרייב החוצה מהתא והוריד את הכפפות, התברר שלא היה מדובר בכאבים זמניים, כי אם בכפיות קור חמורות ביותר, עד כדי מוות של הרקמות בשמונה אצבעות. מסגרייב הובהל לבית חולים מיוחד באלסקה, שמתמחה בטיפול בכפיות קור, וסוכנות החלל בדקו, כיצד ייתכן שחליפת החלל המבודדת לא מנעה את הפציעה הקשה. בבדיקה הסתבר שהאסטרונאוטים מתלוננים כבר מזה שנים על קור בכפות הידיים בעת הליכת חלל, ואפילו מסגרייב עצמו דיווח על כך בהליכת החלל הראשונה שלו. אבל עד היום אסטרונאוטים בהליכות חלל בילו רק חלק מהזמן בצל ושאר הזמן באור השמש, ולכן הקור בכפות הידיים לא היה כל כך משמעותי. אבל בגלל החשש מפגיעה בהאבל, האסטרונאוטים של דיסקאברי היו אמורים להיות הראשונים שיעבדו בצל במשך שעות ארוכות, ובתנאים כאלה, כפפות החליפה לא יכולות לשמור על חום הידיים מפני פגיעה ארוכת טווח. לנאסה היה מזל גדול שהבעיה הזו נתגלתה 7 חודשים תמימים לפני השיגור. אם היא הייתה מתגלת בחלל בזמן התיקון עצמו, המשימה הייתה נכשלת. בסופו של דבר, החלים מסגרייב בזמן לשיגור, ובנאסה שינו את מסלול הטיסה המתוכנן של המעבורת, כך שהטמפרטורות שאליהן יחשפו האסטרונאוטים לא יהיו כל כך נמוכות, מבלי לחשוף את הטלסקופ לאור שמש ישיר. ב-2 בדצמבר 1993 המריאה דיסקאברי למשימתה, ושבעת האסטרונאוטים ערכו 5 הליכות חלל רצופות במהלך תיקון הטלסקופ. האימונים המפרכים השתלמו, וכמעט כל התיקונים וההחלפות השונות הוכתרו בהצלחה. מעניין לציין שהקושי הגדול ביותר שבו נתקלו האסטרונאוטים במהלך המשימה, היה בפתיחת 4 ברגים עקשניים שנעלו את אחת מדלתות הטלסקופ. על כדור הארץ, ברגים הם לא אתגר כל כך מורכב עבור מכונאים, אבל בחלל זה כבר סיפור אחר. ראשית, אם אתה לא מעוגן היטב לעצם אחר כשאתה מנסה לפתוח את הבורג, יש סיכוי לא רע שבמקום שהבורג יסתובב, אתה תסתובב סביבו. שנית, כפפות החליפה האבות לא מאפשרות עבודה עדינה, וקל מאוד לאבד בורג שבשניות עלול להתעופף לו בחלל, ואם הבורג החלופי היחיד נמצא כמה מאות קילומטרים מתחתיך, אתה בצרות. במילים אחרות, בורג סורר יכול בהחלט להכשיל משימת חלל ולהשבית ציוד חיוני באופן בלתי הפיך. למזלם של האסטרונאוטים של דיסקאברי, לאחר כמה דחיפות ומשיכות הגונות, נאותו 4 הברגים להיפתח, והתיקון המשיך גם תוכנן. סטארט-אפים ישראלים חדשים ומבטיחים. פינה בחסות Lightspeed, אחת מקרנות הון הסיכון המובילות והגדולות בעולם, משקיעה בחברות טכנולוגיה צעירות החל משלבי הסיד. והפעם, אלומה, המפתחת את הדור הבא של מערכות איסוף כמויות עתק של מידע בזמן אמת. מי שהזין לפרק על בניית הפירמידות ודאי זוכר שהקמת הפירמידות הייתה משימה בקנה מידה לאומי. אלפי פועלים מכל מצרים שעבדו לאורך 20 שנה ויותר. הכסף לפרויקטים הללו הגיע ממיסוי כמובן, ואין פלא שעניין המיסים העסיק את הפרעונים ללא הרף. איך יכול פרעו לדעת כמה כסף לגבות מנתיניו? מאין לו שנתוני הייצור של כל חקלאי וחקלאי נכונים ומדויקים? איסוף וניתוח המידע החקלאי היה אתגר כל כך מורכב, עד שהמלך ופמלייתו העדיפו לצאת בעצמם בכל שנה אל מה שהיה מכונה ספירת הבקר השנתית, כדי לספור את הפרות, העגלים, העזים והחמורים. אירועי הספירה האלה היו אירועים כל כך מכוננים בתרבות המצרית, עד שהתיעוד שלהם משמש עד היום כבסיס העיקרי לתיארוך היסטורי של מצרים הקדומה. ואם לפרעו היו בעיות עם איסוף המידע, דמיינו לעצמכם מה קורה היום. רכבים חכמים מייצרים ג'יגות של מידע בכל יום, וגולשים באתרים משאירים אחריהם שובל ארוך של מידע על כל פעולה. הטכנולוגיה של אלומה עוזרת לארגונים כגון הניו יורק טיימס, אוקיי קיופיד, חברות רפואיות ועוד, לנתח את כמויות העתק של המידע שברשותם בצורה חכמה, בזמן אחד ובמקום אחד. בזכות אלומה, עיתון כמו הניו יורק טיימס כבר לא צריך לעבור קורא ולשאול אותו במה הוא מתעניין. בתי חולים יכולים לנטר את החולים מרחוק באופן רציף, ומכוניות מדווחות על תקלות ישירות ליצרן. במאה ה-21, ניתוח אמין, מהיר ויעיל של מידע הוא האתגר הטכנולוגי מספר אחד. אלומה מפתחת את הדור הבא של מערכות איסוף כמויות עתק של מידע בזמן אמת, ומחפשת מפתחות ומפתחים מעולים, דאטה אינג'ינירס, אנשי דאב-אופס, מעצבים גרפים ואנשי מוצר שיצטרפו לשורותיה. בקרו ב-aluma.com, A-L-O-O-M-A, או שילחו את קורות החיים שלכם ל-jobs@aluma.com. אלומה היא רק אחת מחברות הפורטפוליו המעניינות של לייטספיד בישראל. לייטספיד היא קרן הון סיכון מהשורה הראשונה בסיליקון ואלי שמתמקדת בהשקעות בשלבים מוקדמים. לייטספיד היא גם אחת הקרנות הפעילות ביותר בישראל. המשרד הראשי שלה נמצא בסיליקון ואלי ויש לה משרד בישראל עם שלושה שותפים מקומיים. הקרן כבר השקיעה בחברות רבות ומוצלחות בארץ ובעולם, ביניהם Extreme.io, Outbrain, SolarEdge, Snapchat, Nutanix ורבות אחרות. אם אתם עובדים על מיזם חדש שעומד לשנות את העולם, השותפים של לייטספיד בישראל ישמחו לשמוע מכם. צרו עמם קשר באחת הכתובות טל, יוני או דיוויד את lsvp.com, וקישור אליהם ישנו גם באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. בסיכומו של דבר הושלמו בשלום כל התיקונים, כולל התקנת הקוסטר החיוני במיוחד. דיסקאברי חזרה ארצה וכעת היה הכדור בידי האסטרונומים על הקרקע. עלותו הכוללת של התיקון, כולל שיגור המעבורת, הייתה כ-700 מיליון דולר, יותר מפי 2 מהתקציב המקורי של הפרויקט כולו. אף אחד לא רצה לחשוב מה יקרה אם התיקון הזה יחשל. ג'ים קרוקר, שהיה האחראי על הקוסטר, נזכר בהודעה שקיבל מאחד ממקריו, ציטוט, ברכותיי על התיקון. יש רכבת שיוצאת מבלטימור מחר בלילה ב8:30. אם הדבר הזה לא עובד, כדאי שתהיה מתחתיה. סוף ציטוט. אבל הדבר הזה עבד ועבד מצוין. המראות הקטנות עשו את העבודה ותקנו לחלוטין את העיוות שיצרה המראה הראשית. תמונות ומדידות החלו זורמות ממכשיריו של הבל אל המדענים על הקרקע, וחמישה חודשים בלבד לאחר משימת התיקון הכריזה קבוצת חוקרים על הוכחה משכנעת, ראשונה מסוגה, לקיומו של חור שחור במרכזה של גלקסיה שכנה. זאת בזכות תצפית שערך עליה הבל. כעבור חודשיים התמלאו מהדורות החדשות בתמונות דרמטיות של כוכב השביט שומאכר לוי 9 פוגע בכוכב הלכת צדק, אירוע נדיר ויוצא דופן שתועד על ידי צילומי הטלסקופ. זה יהיה נכון לומר שהבל לא פחות משינה את תפיסת העולם שלנו לגבי היקום. ראשית, תמונות שצילם הטלסקופ הוכיחו שהיקום צעיר בכ-5 מיליארדי שנים מכפי שהעריכו המדענים קודם לכן. הערכות לגבי גילו של היקום מבוססות על הקצב שבו הגלקסיות מתרחקות זו מזו בעקבות המפץ הגדול, ובעזרת הבל הצליחו האסטרונומים למדוד את מהירות ההתפשטות הזו בדיוק גבוה בסדרי גודל משאפשר היה לעשות כן מכדור הארץ. שנית, גילינו שהיקום שלנו הוא סוער ודינמי הרבה יותר משדמיינו. הבל לימד אותנו שגלקסיות מתנגשות זו בזו בתדירות גבוהה יותר משהייתה ידועה עד כה, ושגלקסיית אנדרומדה עתידה להתנגש בשביל החלב שלנו בעוד 4 מיליארד שנים. גילינו שהיקום עשיר להדהים בכוכבי לכת. כמעט כל כוכב צעיר, מסתבר, מוקף בעננת גז וחומר שנמצאת בתהליך התגבשות לכדי מערכת של כוכבי לכת. הבל גם צילם את התמונה הראשונה של כוכב לכת מקיף שמש אחרת. קפלר, טלסקופ חלל אחר ששוגר ב-2009, חשף אלפי כוכבי לכת אחרים נוספים. וכמובן, גולת הכותרת של גילוי הטלסקופ, היהלום בכתרו של האבל, היא הוכחה לכך שהיקום שלנו לא רק שאינו מעט את התפשטותו, כפי שהאמינו כל המדענים מאז תחילת המאה ה-20, אלא אפילו הולך ומתרחב באופן מואץ. לתגלית הבלתי מוסברת הזו יש את הפוטנציאל לחולל את המהפכה הגדולה ביותר בפיזיקה המודרנית מאז ניוטון ואיינשטיין, ודיברתי עליה בהרחבה בפרקים שעסקו במפץ הגדול. אין ספק שככלי מדעי, האבל הוכיח את עצמו מעל ומעבר, והטענה הזו מגובה במספרים. קרוב ל-13,000 מאמרים מדעיים פורסמו על סמך תמונות שסיפק טלסקופ החלל. איכותו של מאמר מדעי נמדדת במספר הפעמים שבו הוא צוטט במאמרים אחרים, ומאמרים המבוססים על מידע מהאבל זכו למעל ל-287,000 ציטוטים, הרבה יותר מהמקובל בעולם המדע. בממוצע, טלסקופ החלל הביא לפרסום מאמר אחד במגזין נחשב בכל יום מאז שוגר. מהבחינה הזו עושה רושם שהאבל הצדיק את ההשקעה הכספית הכבירה בו, יותר מ$10 מיליארד במצטבר, אם לוקחים בחשבון את עלות שיגורן של משימות תחזוקה נוספות לטלסקופ ב-99, 2002 ו-2009. לטלסקופ החלל הייתה השפעה מעניינת נוספת, כזו שאומנם קשה לחמת במספרים, אבל אולי תתברר ביום מן הימים כחשובה לא פחות מאלו שציינת. המדענים אולי נהנים משפע של מידע אסטרונומי חדש, אבל עבור רובנו, האנשים הפשוטים, האבל הוא התמונות של האבל. מאז שתוקנה התקלה במראה הראשית ב-93, החזיר האבל לכדור הארץ אלפי תמונות מדהימות ועוצרות נשימה ממש של ארפיליות, גלקסיות וסופרנובות רחוקות. כל כך מרתקות התמונות הללו, עד שרבים מאיתנו משתמשים בהן כרקעים למחשב, וחלקן אפילו מאתרות קירות של מוזיאונים. כמה מהתמונות שצילם האבל הן לא פחות מאייקוניות, מפורסמות כמו הדיוקן של צ'ה גווארה או הנערה האפגנית של נשיונל ג'יאוגרפיק. אחת מן התמונות הידועות היא למשל תמונת עמודי הבריאה, Pillars of Creation, שנראים כבוקעים באופן מלכותי מתוך ארפילית הנשר. מעניין לציין שהתמונות הצבעוניות, המטריפות והמרתקות שהתרגלנו לקבל מהאבל, אינן כלל אמיתיות. לפחות לא במובן המקובל של המילה. ראשית, חשוב להבין שהאבל לא מצלם בצבע, אלא רק בשחור לבן, או ליתר דיוק, גוונים של אפור. הצבעים שאנחנו רואים בתמונות מתווספים מאוחר יותר בעיבוד ממוחשב שעושים המדענים שמפענחים אותם. הוספת הצבעים לתמונה לא נעשית באופן שרירותי לגמרי. רוב הצבעים מגיעים ממדידות מדויקות של תדרי אור שנכנסים לטלסקופ. אבל יש בעיבוד הממוחשב גם מיטה לא מבוטלת של חירות אומנותית. למשל, האבל קולט אור גם בתדרים שהעין שלנו אינה מסוגלת לקלוט, למשל אינפרה אדום ואולטרה סגול. גם האור הזה נקלט בהנשת המצלמה כמובן, אבל אין לו צבע במובן הרגיל של המילה, כיוון שאנחנו לא יכולים לראות אותו. במצב כזה, החוקרים בוחרים צבע שייצג את האור הבלתי נראה בתמונה, כדי שנוכל להבחין בפרטים המצולמים. נוסף על כך, לפעמים שני מקורות אור יכולים להתקיים בתדרים שונים, דהיינו בצבעים שונים, שהאבל יכול להבחין ביניהם בקלות, אבל העין האנושית לא מספיק רגישה כדי להבדיל ביניהם, כמו שני גוונים כמעט זהים של אותו הצבע. במקרה שכזה, החוקר יכול לבחור להדגיש גוון אחד לעומת האחר, כדי שנוכל להבחין בפרטים הקטנים שבתמונה. תוצאת העיבוד הזה נראית בדרך כלל בתור צלליות שנותנות תחושה של עומק קסום לתמונה, או אור מסתורי שמאיר את הארפיליות מאחור כמו תאורת רקע קוסמית. גם אלה וגם אלה לא קיימים, לפחות לא לעין הבלתי מזוינת. לבסוף יש החלטות שרירותיות לחלוטין, כמו למשל מוכוונות התמונה. בחלל כידוע אין למטה או למעלה, לכיוונים אין משמעות. את עמודת עמודי הבריאה אפשר היה באותה עמידה לייצג כשהם שוכבים על צידם, וזה עדיין יהיה ייצוג נכון של המציאות. ובכל זאת, המדענים של נאסה בחרו ליישר את התמונה כך שהארפיליות המרשימות עומדות אנכיות, ובכך יוצרות את אותם עמודים מפוארים. מדוע? כי אם הם היו שוכבות על הצד, ודאי הם היו הרבה פחות מרשימות. כמעט כל תמונה של האבל שמיועדת לקהל הרחב עברה מניפולציות דיגיטליות שכאלה, ולמעשה כמעט ואין סיכוי שאם היינו יכולים לטוס לחלל ולהביט בעמודי הבריאה, או בכל עצם מצולם אחר בעינינו שלנו, היינו רואים משהו שדומה למה שהאבל מצלם. אבל לזכות האסטרונומים יאמר שהשקרים הלבנים האלה נעשים למען מטרה טובה. למי שגדל בעידן האינטרנט ושרגיל לקלות שבה אפשר למצוא ברשת תמונות מרהיבות של גלקסיות וערפיליות, קשה להעריך איזה שינוי חולל האבל בתפיסת האסטרונומיה בקרב הקהל הרחב. עד האבל, צילומים אסטרונומיים היו יבשים ומשעממים, תמונות מטושטשות בעיקר בשחור לבן. כדי להתפעל מיופיו של היקום, היית צריך להפעיל הרבה דמיון מפותח. התמונות שהחזיר האבל סגרו את הפער המנטלי הזה בין החוקרים לציבור, ובפעם הראשונה גם האנשים מן היישוב התחברו מבחינה אמוציונלית ליופי הזה. קשה למדוד השפעה שכזו במספרים, אבל מי יודע כמה ילדים הביטו בתמונות של האבל בעיניים נוצצות, והחליטו שכשהם יהיו גדולים, הם רוצים לחקור את החלל. אני יודע שלי באופן אישי צלומיו של האבל גורמים לאותם פרפרים בבטן שקריאת ספרי מדע בדיוני גרמה לי כשהייתי נער מתבגר. הידיעה ששם מעלינו נמצאים דברים מרתקים ומופלאים מעבר לכל דמיון, גם אם אני יודע שהם לא בדיוק אותו הדבר כפי שהם נראים בתמונות. חוקרת האומנות אליזבת קסלר כתבה ספר על תמונותיו של האבל וניתחה אותן מנקודת מבט אומנותית. בין השאר היא כתבה ציטוט, תמונותיו של האבל מזמינות אותנו לראות את הקוסמוס כרחב ידיים, מדהים ומלא פליאה, ובאותו הזמן גורמות לנו לתחושה כאילו הוא, היקום, אינו קום מרוחק וזר כפי שניתן לחשוב. סוף ציטוט. ליימן שפיצר, ודאי תשמחו לדעת, זכה לראות את חלומו מתגשם. כשתוקן האבל, שפיצר כבר היה מבוגר מאוד, אבל עדיין עסק במחקר פעיל. באופן רשמי, שפיצר לא היה זכאי להקצאת זמן לתצפית מתוך זמנו יקר הערך של הטלסקופ, אבל חוקרים אחרים שהעריכו את פועלו תרמו לו מתוך הקצאות הזמן שלהם, וכך הצליח גם הוא ליהנות מפירותיו של האבל. ליימן שפיצר הלך לעולמו ב-1997 בגיל 82. את יומו האחרון בילה במשרדו שבאוניברסיטת פרינסטון, עובר על תמונות שצילם האבל. בשנת 2003 שיגרה נאסא את טלסקופ החלל על שם שפיצר, טלסקופ יהודי לתדרי אינפרה אדום שעדיין מקיף את השמש גם כיום. 27 שנה אחרי ששוגר לחלל, 12 שנים יותר ממשך החיים המתוכנן שלו, טלסקופ החלל האבל עדיין מקיף את כדור הארץ ומביט אל מעמקי היקום. ב-2009 חברה אל האבל מעבורת החלל אטלנטיס למשימת תחזוקה אחרונה בהחלט, וזהו. תוכנית המעבורות של נאסא הסתיימה. האבל צפוי להמשיך ולרחף בחלל, לצלם ולשלוח תמונות לכדור הארץ עד שאחרון המכשירים שלו ישבוק חיים, ועד שהחיכוך הבלתי נמנע עם המולקולות של האוויר יעט את מהירותו, כוח המשיכה ישוב ללפות בו באחיזת ברזל, והאבל ייפול מהשמיים. זה אמור להתרחש מתישהו בעשר השנים הקרובות, סביר להניח. לשמחתנו, להאבל יש כבר מחליף מתוכנן. טלסקופ החלל ג'יימס ווב, על שמו של המנהל השני של נאסא, ומי שהיה מעורב בתוכנית אפולו. הטלסקופ עתיד להיות משוגר לחלל ב-2018. כפי שמסביר יואב לנצמן, מהנדס מערכת בכיר ב-Space.il, ג'יימס ווב יוכל לצפות רחוק יותר, ובתדרי אור שהיו מחוץ להישג מכשיריו של האבל.
המחליף שלו זה טלסקופ החלל ג'יימס ווב. אני חושב שהוא כבר היה אמור להיות משוגר, אבל גם שם יש חריגות תקציב, וזה כמו שצפוי בעצם בטכנולוגיות חדשות ופורצות דרך. אבל הוא הולך להיות משוגר מעבר למסלול הירח. זאת אומרת, לנקודה הרבה יותר רחוקה, גם בשביל שכדור הארץ לא יפריע עם כל מיני החזרים ממנו. וזה טלסקופ שנועד לצפות בתחום האינפרה אדום, תחום שמכדור הארץ אי אפשר לצפות בו, כי התדרים האלה נחסמים על ידי האטמוספירה, וגם טלסקופים שנמצאים סביב כדור הארץ הם לא יכולים להיות רגישים מספיק, בגלל שגם כדור הארץ קורן חום בתדרים האלה, אז הטלסקופ הזה יראה לראשונה דברים שאנחנו מעולם לא ראינו, דברים רחוקים הרבה יותר, ובעצם ככה יעשיר את הידע שלנו לגבי הזמנים הקדומים ביותר של היקום. יש שם מראה, אם אני זוכר נכון, בקוטר של 6 מטר, אוקיי, זה כבר ממש ממש גדול.
בטח עשתה את זה חברה אחרת.
זה טכנולוגיות אחרות לגמרי כבר. גם בגלל שזה מראות שצריכות להחזיר את האינפרה אדום, אז הן לא יכולות להיות חמות בשום צורה שלי. אז זה עשו מכמה מראות שיש להם גם אופטיקה מסתגלת, הם גם יכולות לזוז אחת יחסית לשנייה. כל הטלסקופ הזה יהיה מוסתר מהשמש באמצעות מסך שיבודד אותו בעצם מהפרעות, מהשמש, מכדור הארץ, מהסביבה. בשביל לשמור אותו קר, כי הוא צריך להיות ממש קר, הכי קר שאפשר. טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת. אותו, נכון לאמצעים שיש בידינו היום, לא תהיה דרך לתחזיק. בגלל המרחק
שלו. זו הייתה שאלה הבאה.
אולי עם החלליות החדשות שמתכננים היום, כרגע הוא מתוכנן לא להיות מתוחזק בכלל. אז
צריך לעלות
חסר לו שהוא לא יעבוד. ואם בהאבל דיברנו על $1.5 מיליארד, פה מדובר על 4 מיליארדים.
יש לי תחושה שבנאסא מתכוונים לבדוק טוב טוב את המראות של ג'יימס ווב לפני השיגור. רק תחושה. בסיכומו של דבר, אחרי סאגה מטלטלת ומורטת עצבים שנמשכה כמעט 30 שנה, ליימן שפיצר צדק. כפי שחזה השפיצר עוד ב-1946, טלסקופ החלל לא רק שהעמיק את הידע שברשות האסטרונומים, אלא גם חשף תופעות ותגליות חדשות לחלוטין, שכנראה לא היינו זוכים לגלות אלמלא ריחף הבל מעבר לאטמוספירה. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לרגע שבו יפרוס טלסקופ החלל על שם ג'יימס ווב את הפאנלים הסולריים שלו, המכסה הסוגר על המראות הגדולות ייפתח, וקרני אור ראשונות ייפלו על החיישנים השונים. מי יודע מה עוד מסתתר שם ממש ממש מעבר לאופק. זהו, עד כאן. תודה רבה לנתן פוזניאק שערך את התחקיר לפרק, וליואב לנצמן מהבלוג מסה קריטית ותוכנית האינטרנט החללית. מיד נמשיך אל עדכון לגבי מועדון החברים ומפגש המאזינים בעוד חודש וקצת, שאלת עושים היסטוריה חדשה ועוד, אבל ראשית, חסות. סיפור משפחתי. הסיפור של המשפחה שלכם כפודקאסט אישי. מתנה מדהימה לדורות הבאים. סיפור משפחתי הוא מסוג הרעיונות שכשאתה שומע אותם בפעם הראשונה אתה אומר לעצמך, איך לא חשבתי על זה קודם? כשדני, שותפי, בא אליי עם הרעיון ליצור פודקאסטים שיספרו את סיפורם האישי של אנשים שיקרים לליבנו, אנשים שעברו דברים מדהימים ושחשוב לנו שהסיפור שלהם יישמר במסגרת המשפחתית גם לנינים ולנינים של הנינים, תפסתי את הראש וחשבתי על סבא שלי, משה גנץ. הסיפור של סבא משה במלחמת העולם השנייה, ואיך הוא איבד את משפחתו בגיל 15 וברח ליערות של פולין, עבד במחנות העבודה של ברית המועצות במחות הפחם של אפגניסטן, ואז מצא את עצמו מצטרף למוסד לעלייה ב', סיפור מדהים, סיפור שאני רוצה שהילדים והנכדים שלי יכירו, יתגאו בו, וימצאו בו את מקור ההשראה האישי שלהם, שידעו שתעצומות הנפש האלה נמצאות אצלם בגנים. אבל סבא משה הלך לעולמו בסיבה טובה, ואני לא הספקתי להפוך את הסיפור שלו לפודקאסט, כי פשוט לא חשבתי על זה. אבל אתם כן יכולים. הצוות שלנו ברשת עושים היסטוריה יהפוך את הסיפור המשפחתי שלכם לתוכנית רדיו דוקומנטרית מדהימה, מרתקת ומרגשת, כמו שאנחנו יודעים לעשות, עם תחקיר מעמיק, עם רעיונות מרתקים, שילוב נכון של מוזיקה וקולות רקע. אני יכול להבטיח לכם שאת הפודקאסט הזה, הנכדים שלכם לא רק שירצו לשמוע, אלא גם לשמוע שוב ושוב ולשמור עליו כחלק מהמורשת המשפחתית שלהם. רוצים לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט? פנו אליי בכתובת info@podayel.net או בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי.
familysounds.net. סיפור משפחתי, משפחות אמיתיות וגיבורים אמיתיים. אני רוצה להזכיר לכם שב-26 ביוני 2017, קצת יותר מחודש אחרי שהפרק הזה יוצא לאור, ניפגש בצוותא בתל אביב למפגש המאזינים השנתי של עושים היסטוריה. לכל מפגש שכזה אני משתדל לבחור נושא או תמה, למשל המפגש הקודם היה סביב מצרים העתיקה, והמפגש שקדם לו היה על חקר החלל, והפעם אנחנו מציינים 17 שנה לפרסום הטיוטה הראשונית של הגנום האנושי, כחלק מפרויקט הגנום האנושי. נקליט פרק חי של עושים היסטוריה, נביא אורחים מרתקים ומעניינים, ובעיקר נכיר אתכם המאזינים ונענה על כל השאלות שתציגו לנו. כרטיסים למפגש אפשר לרכוש כבר עכשיו דרך האתר של צוותא. קישור אליו תמצאו באתר הבית של הרשת, ranlevi.com. מספר המקומות מוגבל, ובדרך כלל הכרטיסים עוזלים כמה שבועות לפני האירוע, אז אל תחכו. ועוד אירוע, הפעם הרבה יותר קטן ואינטימי, אנחנו מתכננים לחברי מועדון המאזינים של הרשת ב-7 ביוני הקרוב. למי שלא שמע, אזכיר שבשבוע שעבר השקנו את מועדון המאזינים, שהחברים בו זוכים לאירועים ומפגשים ייחודיים, תכנים ייחודיים להם ועוד הטבות וצ'ופרים, וב-7 ביוני נערוך את האירוע הראשון של המועדון, הקלטה שתארך במשרדי עושים היסטוריה ברמת גן. אתם מוזמנים לבקר באתר המועדון members.ranlevi.com וללמוד עוד על מועדון המאזינים החדש שלנו. כל כמה פרקים אני שואל אתכם שאלה מעניינת, והפעם, אם כבר במעמקי החלל עסקינן, אשאל אתכם, אם הייתם יכולים לבקר במקום אחד ביקום, במערכת השמש שלנו, בשביל החלב או בכל מקום אחר, ואתם מוגנים לחלוטין מכל נזק ופגיעה אפשריים, היכן הייתם מבקרים? במדבריות של מאדים? במרכזו של חור שחור? ספרו לנו בדף הפייסבוק ובקבוצת הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. מה חדש ברשת שלנו? אז בעושים עסקים ערכתי לשיחה את אחד מגיבוריי האישיים, המוזיקאי דן תורן. דן הוא אחד האמנים הוותיקים בישראל, ובמשך למעלה מ-30 שנה מתפרנס מאומנות שלו. שוחחנו על החיים הכלכליים הנסתרים של מוזיקאי ישראלי, על המשמעות של ביטחון תעסוקתי, על עבודה שלוקחים רק כדי להתפרנס, למשל סדרות טלנובלה שדן השתתף בהן כשחקן, לעומת דברים שאתה עושה למען האומנות. דיברנו על איך מתחלקים התמלוגים על יצירה בין הכותב, המלחין והמבצע, ולמה להקים להקה חדשה זה קצת כמו להקים סטארט-אפ. דן תורן, בעושים עסקים, ranlevi.com. עושים היסטוריה, הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הקול, נתן פוזניאק על התחקיר, עינב לנדאו על המחירות והשיווק, דני תימור הוא המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. הקליטו בעצמכם את הקרדיטים שלנו ושלחו אליי, ran@ranlevi.com. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית. www.ranlevi.co.il תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com. In this house we obey the laws of thermodynamics.